ברוכים השבים לעוד פרק במיינדקאסט, והפעם על הדחקה של מחשבות שליליות. בזמן האחרון שמתי לב שכל פעם שקורה משהו טוב, משהו שמעורר בי תקווה, אני חווה אותו בצורה קצת כהה, אפילו קצת נמנעת. זה מרגיש כמו לחכות למשלוח שהתעכב שאתה ממש מחכה לו, ואז שהוא מגיע, להשאיר את החבילה סגורה או לפחד לפתוח אותה. שאלתי את עצמי למה? ממה אני כל כך מפחד כשמשהו טוב קורה? אולי זה כי אני מודע לכמה שהכל זמני ושאם אני ארשה לעצמי להיות מאושר ושמח, גם זה בסוף יעבור? או שזה משהו אחר? נזכרתי במחקרים שנעשו בנושא הדחקה של רגשות ומחשבות שליליים. לכולנו יש אותם. זה רכיב הישרדותי. זה היה חלק מאוד חשוב בהתפתחות שלנו בתור המין האנושי. במחקר של וגנר משנת 94 בנושא הדחקת מחשבות, היה אפשר לראות את האפקט שנקרא אפקט הבומרנג, שקורה בכל פעם שאנחנו מנסים להדחיק משהו. המחשבה שניסינו להדחיק חזרה ביותר עוצמה ולא באמת נעלמה. אמרו לכם פעם להפסיק לחשוב על הפיל הוורוד שבחדר? מה קרה? עוד מחקר שנעשה על ידי אדלר באוניברסיטת ניו יורק, מצא שהיכולת לחוות רגשות מעורבים דווקא, כמו עצב ותקווה בו זמנית, מאוד תרמו לתהליך הטיפולי ולשיפור ברווחה האישית לאורך זמן. עוד מחקרים מצאו קשר בין היכולת לשאת ולחוות רגשות כמו עצב וכעס לבין רווחה נפשית טובה יותר. בעצם כל המחקרים רומזים שהמיומנות לחוות בצורה אפקטיבית את כל קשת הרגשות האנושיים היא יכולת מאוד חשובה ברווחה הנפשית שלנו בתור בני אדם. ולכן ההדחקה היא לא פתרון לטווח רחוק. יש מקרים שההדחקה עוזרת לנו לשרוד. לא סתם פיתחנו את היכולת הזו. היא משרתת אותנו ברגעים שיכולים להיות קשים מדי, ומשאירה אותנו מפוקסים על מה שצריך לעשות עכשיו, בשביל לשרוד. אבל באופן כללי, אנחנו חיים היום בסביבה יחסית בטוחה, לעומת זמנים קדומים יותר. הסכנות שמאיימות על החיים שלנו לרוב לא נמצאות בחוץ. אלא במחשבות שלנו על מה שקורה בחוץ. באחת מהנסיעות שלי לדרום חוויתי רגע של נחת. הנסיעה זרמה, מוזיקה הייתה סבבה, מחשבות חיוביות, מעוררות תקווה. הרגשתי שבתוכי עולה התנגדות קלה מלחוות אותם בצורה מלאה. הפעם הבחנתי בדפוס שמדכא את המחשבות האלה ומציע גישה קצת יותר ריאליסטית ומבוקרת על החיים. כי אם אני אתן לזה לסחוף אותי, ככה אמרו לי המחשבות, אני כנראה אתאכזב בעתיד. אבל הפעם הגבתי לזה בצורה שונה. הבחנתי במחשבות המחבות, ובמקום להתווכח או להתבאס מהן, הרשיתי להם פשוט להיות. נתתי לעצמי להרפות אל תוך החוויה, בלי לנסות לשנות אותה. ואז קרה משהו מאוד מעניין. עלתה בי איזושהי תובנה מאוד חשובה על עצמי. הבנתי שכל עוד אני עסוק בלהדחיק מחשבות לא נעימות, גם כאלה שמנסות לחבות רגע נעים, אני למעשה יוצר הרגל של להדחיק את כל הרגשות. גם את הנעימות. פתאום הבנתי שכל עוד אני לא מאפשר לעצמי להרגיש את כל קשת הרגשות האנושיים, אני גם לא מאפשר לעצמי להרגיש רגעי שמחה בצורה מלאה. באותה נסיעה משהו השתחרר. הצלחתי להרגיש את כל הספקטרום הזה של החוויה. חוויתי גם תקווה, גם פחד שהתקווה תיעלם בו זמנית, וזה מילא אותי משמעות אדירה. ההבנה הזאת הייתה כל כך חשובה בשבילי שהיא שחררה אותי מלנסות לשלוט בחוויה הפנימית שלי ופשוט לתת לדברים להיות כפי שהם. אבל יש לנו רגשות ראשונים ויש לנו גם רגשות משניים. תדמיינו רגע שאתם בטיול ביער ואתם נתקלים באמא דובה. לא הספקתם להבין מה קורה ואמא דובה שואגת ועושה סימנים של תקיפה. אתם נתקפים בפחד ובחרדה וכל הגוף מוכן להימלט על החיים שלו. אם לא הייתם מפרשים את מה שקורה בתור סכנה וחווים פחד, לא הייתם שורדים את המפגש הזה. רגש הפחד שם את תשומת הלב בגורם הסכנה ומכין את הגוף להישרדות. זה בעצם תסמינים של חרדה. מבחינה אבולוציונית, לכל הרגשות שלנו יש תפקיד הישרדותי חשוב. רגשות הם כלי מצוין גם לתקשורת חיצונית ופנימית. כשאנחנו רואים מישהו מפוחד, אנחנו יכולים להבין, אולי גם אנחנו צריכים להיות מוכנים למשהו. גם עצב זה רגש חשוב לתקשורת. זה מעביר את המסר שאנחנו זקוקים לתמיכה ונחמה. כעס מעביר את המסר שהגבולות שלנו הופרו, ואשמה מאותתת לנו שההתנהגות שלנו פגעה במישהו ויש צורך לתקן. אז איפה זה מסתבך? בגלל שאנחנו לא רק סק של רגשות, אלא גם עסוקים כל הזמן בפענוח, בניתוח ובהבנה שלהם, יש לנו גם רגשות משניים. אם הרגשות הראשונים, כמו פחד, כעס, עצב וכן הלאה, מופיעים כמעט בצורה מיידית בתור תגובה למשהו שקורה, אז רגשות משניים לא מופיעים בתור תגובה לאירוע מסוים במציאות, אלא כתגובה לרגש אחר. לדוגמה, אתם יכולים להרגיש אשמה בתגובה לכעס שעלה בכם על אדם קרוב ואהוב שאתם מאמינים שאסור לכעוס עליו. הרגשות המשניים עוזרים לנו להימנע מרגשות כואבים מדי, או מרגשות שגורמים לנו להרגיש חשופים ופגיעים. הרבה אנשים הרגישו בנוח להרגיש כעס תוקפני מאשר עצב, כי יש להם סיפור בראש שאומר שעצב מעיד על חולשה ופגיעות, לדוגמה. התרבות והחברה גם מלמדים אותנו שתמיד צריך להיות חזקים ושמחים. המרדף הזה אחרי האושר והסיפוק שם אותנו בנקודה מאוד בעייתית. מצד אחד, אנחנו אנושיים ואנחנו חווים כאב וקשיים, אבל מהצד השני, אנחנו אמורים להיות שמחים, מלאים בהגשמה עצמית. אין פלא שאנחנו מרגישים פגומים או לא טובים כשאנחנו לא מרוצים ושמחים מהחיים עכשיו. רגשות ומחשבות לא קורים בזמן שלנו. המיינד שלנו תמיד עושה חיבורים אקראיים ומסתמך על זיכרון שמשתנה כל פעם שאנחנו נזכרים בחוויה מעבר. אנחנו לא זוכרים את הדברים בצורה מושלמת וכמעט תמיד משלימים פרטים חסרים מהדמיון. זאת גם הסיבה שאותה סיטואציה יכולה להיחוות כשלילית וחיובית בהקשרים שונים. ההקשר שאנחנו עושים משפיע מאוד על החוויה שלנו בכל רגע, והוא תלוי בחוויות מעבר, אמונות מוקדמות ולימוד שקיבלנו לאורך החיים מהבית, מהבית ספר, מהמדיה ומהחברה. אז איך בוחרים מה נכון לי? אם נצא מתוך נקודת ההנחה שהרגשות שלנו הם כמו תמרורים שמכוונים אותנו לשים לב למשהו, והמחשבות שנלוות לזה מושפעות מלימוד העבר והקשרים חברתיים, אז מה שחסר לנו כדי לבחור את הצעד הבא הוא אמצעי להכוונה שלא תלוי במצב הרגשי שלנו בכל רגע ורגע. אני קורא לזה מצפן הערכים. ערכים הם איכויות שאני רוצה להביא לפעולות שלי עם עצמי ועם אחרים באופן עקבי בחיים. הם לא פעולות, אלא יותר הוויות, דרכי פעולה, שקובעות איך אני ניגש לעשייה בעולם ולאיזה כיוון אני רוצה לנווט את הספינה של החיים שלי. אם לא ביררנו מה הערכים שלנו, אנחנו שטים בים ללא כיוון ברור. אנחנו מאפשרים לגלים ולמזג האוויר לנווט אותנו לכל כיוון. כדי לברר מה הערכים שלי, אפשר להתחיל לשאול, מה הייתי עושה יותר או פחות אם הבעיה שלי בחיים הייתה יום אחד נעלמת? תעשו רשימה של כל הפעולות שהייתם מתפנים לעשות בכל התחומים החשובים. בריאות, עבודה, מערכות יחסים, פנאי. בסוף תעברו דבר דבר ותשאלו את עצמכם. אם הייתי מקשים את הפעולות האלה, אילו איכויות הייתי רוצה להביא לפעולות שלי? מי הייתי? למשל, אם הבעיה שלי בחיים הייתה נעלמת, הייתי יוזם פגישות וחיבורים לשיתופי פעולה. בשביל לפעול בצורה הזו, אני רוצה להביא את הערכים הבאים לפעולות שלי. מחויב, אסרטיבי, עקבי, פתוח, יסודי, משקיע. כבר גיליתי מה אני רוצה שיוביל אותי בחיים. אלו הוויות חשוב לי להביא. עכשיו, ברור שביני לבין הערכים שלי, יש מחשבות ורגשות שמרחיקים אותי מלממש אותם. מחשבות כמו, אני לא מספיק טוב. אף אחד לא רוצה לשתף איתי פעולה, אני תמיד נכשל בדברים האלה. או רגשות כמו פחד, קנאה, חרדה, דיכאון, ייאוש, תקיעות וכן הלאה. עד שאני לא יודע להגיב אחרת כשהם עולים, יהיה לי מאוד קשה לפעול, וזה דורש אימון. הנה מספר תגובות מקדמות שיכולות לעזור לכם להכיר במה שעולה, להשתחרר ממנו ולפעול על פי הערכים שלכם. 1. תורידו עוגן. תרגיל חווייתי שאני נותן לכל מתאמן שמאמן אותנו לתת מקום למחשבה או לרגש הלא נעימים שעולים במקום לשקוע בניסיונות לפתור אותם. התרגיל הזה עוזר להרגיע את השערה, להתחבר חזרה לגוף ולכאן ועכשיו. בכל פעם שנגיב בצורה הזו כשעולה משהו קשה, נשנה את הדפוס שמושך אותנו לנסות ולצאת מהבור עם עת חפירה. ככה עושים אותו. מפנים כמה דקות, עוצמים עיניים. ורגע בסקרנות מתבוננים מה קורה במחשבות שלנו, מה המיינד שלי עושה עכשיו? וממש בסקרנות, נתחיל לזהות מה הדברים שחולפים בראשי. נשתמש במילים, הנה מחשבה על, או הנה רגש של. ואם לא נצליח ממש למצוא את המילים, נוכל פשוט לומר מחשבה, או תוכניות. וככה לכמה רגעים אחרי שהכרנו במה שקורה בתוך המחשבות והרגשות שלנו, אנחנו רגע נמתח את הגוף. נמתח אותו מהכתפיים, את הצוואר, את הגב, נדחוף קצת את הרגליים אל עבר הרצפה, נרגיש רגע את הישיבה או את השכיבה. ואז החלק האחרון נפתח עיניים ונסתכל סביבנו. נאתר 5 דברים שאנחנו יכולים לראות, עוד מספר דברים שאפשר לשמוע מחוץ לחדר, בתוך החדר, מה אפשר לחוש בעזרת חוש המישוש, ריחות שאפשר להבחין בהם, וטעם, איזה טעם יש לי בפה. עשו את הסבב הזה לפחות 3 פעמים כל בוקר. אם אתם רוצים להוריד הקלטה של התרגיל, כנסו לעמוד ההורדות בקישור שנמצא בתיאור של הפודקאסט. 2. השתמשו במילים, אני מבחינה שעוברת בי מחשבה על. בתור הרגל, תתחילו לשים את המילים, אני מבחינה שעוברת בי מחשבה, או אני מבחינה שעובר בי רגש של, כשאתם מזהים מחשבה או רגש שעוברים בכם. שימוש במשפט הזה מעודד אותנו להתבונן במחשבות וברגשות, במקום לראות את העולם דרכם. אנחנו משהים את התגובה בעזרת המילים האלו. אנחנו מאפשרים לעצמנו מקום לבחור את הפעולות שלנו ולחזור למציאות. 3. עשו בירור קצר. כשעולה מחשבה או רגש קשים, תעצו רגע, תשאלו את עצמכם. האם יש פה מידע חשוב עבורי? האם תשומת הלב שלי נדרשת עכשיו לנושא הזה? האם יש לי מה לעשות עם זה עכשיו? במידה והתשובות הם כן, יופי. קיבלתם מידע חשוב, ותודו למיינד שלכם שהביא לתשומת לבכם את הנושא הזה. במידה והתשובה היא לא, אז יופי, אין לכם מה לעשות עם המידע הזה. תודו למיינד שלכם ותסבירו לו בקצרה שאתם בסדר עכשיו. הכל בטיפול. 4. חקירת מחשבות. הכלי האהוב עליי, שיטת העבודה של ביירון קייטי. מזהים את המחשבות שמטרידות אותנו רוב השבוע. אוספים אותם על דף ומשתמשים באחד מדפי העבודה כדי לחקור את המחשבות האלה ולהשתחרר מהם. גם את הדפים האלה ואת הוראות לחקירה תוכלו למצוא בדף ההורדות באתר שלי. אז נסו את אחד מהדרכים האלה למשך שבוע לפחות. תבדקו מה עובד לכם ומה לא. בינתיים אמר לכם תודה שהקשבתם, תודה שהייתם ונתראה בפרק הבא. ביי. Can't live with yourself.